לעשות לאהבה, לחמה ולבנה, היא עדויה, ופנימים שכל חסד הם לאהבה. אליבי ירחנה, כולך המשתנה, גם שנה תאהבה.
בפסוק 140, הוא מכניס אותנו לקטע של ההחלפות. הוא אומר, הנחותים והשאר, אחשיב כעצמי. אחשיב את עצמי כזולת. קנאה, יוהרה, תחרות, כל אלו אתרגל בלי היסוס. איך אנחנו נלמד להתגבר על השד הזה של ההוקרה העצמית? והדרך שהוא מציע פה, אחרי שבשיעורים הקודמים למדנו להשוות, עכשיו הוא אומר להחליף. אנחנו נעשה את ההחלפה בדרך מאוד מעניינת. כשאני מדברת עם אדם, באופן די אוטומטי, לא תמיד אנחנו נותנים לעצמנו דין וחשבון, אנחנו מדרגים אותם. אנחנו מדרגים אותם כנחותים ממני.
בטיבטית מנפה.
שווים לי.
בטיבטית ניאמפה.
או מעליי.
בטיבטית טובה.
ואנחנו עושים את זה ככה, אוטומטית. על איזשהו ציר. אם זה ציר של כסף, של כישרון, של הצלחה, של מעמד, של יופי, של מה שזה לא יהיה. על איזשהו ממד אנחנו מדרגים אותם. וזה מיד קובע את ההתייחסות שלנו אליהם. אם אני מדברת על מישהו נחות, אז מיד יש לנו צורת התייחסות אחת. אם אני מדברת עם קולגה שהוא באותו מעמד איתי, נאמר בעבודה, מיד יש לי התייחסות אחרת. אם אני מדברת על מישהו שהוא מיליונר גדול, זאת התייחסות שלישית. במצב הראשון שאני מדברת על מישהו נחות, מה מאפיין את ההתייחסות שלי כלפיהם? יוהרה, התנשאות.
בטיבטית, נגל.
במצב השני, כשהם שווים, תחרותיות. אני רוצה לראות אם אני יכולה להיות איכשהו יותר טובה.
בטיבטית, דרנצ'ן.
ובמצב השלישי, קנאה.
בטיבטית, טרקטוק.
ואם יש לכם ספק, אם יש לכם את הרגשות האלה, אם אתם חושבים אולי אתם נקיים מהם, תסתכלו, האם אתם מתייחסים לכולם, לכל אדם שאתם פוגשים לגמרי לגמרי כעצמכם? יש לנו הרבה עבודה לכולנו לעשות את התחומים האלה. הנחותים והשאר, זה מתכוון, נחותים שווים ומעליי. אז הוא אומר, כשאני פוגשת את האנשים האלה, אותם אני אחשיב כעצמי, וזה יהיה מאוד מבלבל, ואנחנו נעשה את זה קצת. קנאה, יוהרה, תחרות, הוא אומר, תתרגלי את זה עכשיו. ותכף נראה איך הוא מציע. אז עכשיו תגידו, מה זה פה הדבר הזה? אנחנו הרי מנסים להיפטר מהנגעים האלה. אנחנו מנסים להיפטר מקנאה, יוהרה, תחרותיות אצלנו, כי אלה אוכרים את דעתנו ואלה מרעילים את נפשנו, וזה נכון. ואת כל הפסוקים האלה, הסנסקריט אפשר לקרוא אותה בשני אופנים, הטיבטית אפשר לקרוא אותה בשני אופנים. פראז'נה קרמאטי, שהוא פרשן שכתב בסנסקריט, והוא חי כ-200 שנה אחרי מאסטר שנטידבה באותו מנזר. אז הסיכוי הוא שהביאור שלו יותר קרוב לרוח הדברים, ממה שהתכתבו את טיבטים 600 שנה יותר מאוחר. מה שאומר פראז'נה קרמאטי הוא שבתרגול הזה של קנאה יוהרת החרות, אני באופן מכוון מכניסה את עצמי לנעליהם ומנסה להרגיש את מה שהם מרגישים כלפיי, מה שאדם הנחות ממני מרגיש כלפיי, מה שאדם שגבוה ממני מרגיש כלפיי, ומה שאדם שמנסה להתחרות בי מרגיש כלפיי. אני לא יכולה ממש להרגיש מה שהם מרגישים, אני רק יכולה להרגיש מה שאני מרגישה. אבל אם אני אנסה להחליף תפקידים איתם ולהיכנס לראש שלהם, הוא אומר, אם תעשי את התרגול טוב, יתפתח בך כזה גועל נפש מזה שזה בעצם מתערב אותך ליערה. ולא תדעו עד שלא תנסו.
באופן כללי, ההתייחסויות של קנאה, יוהרה ותחרותיות רק מגבירות את הסבל בחיים. כאן לעומת זאת, מסביר הפרשן פראז'נה קרמאטי, שאנו יכולים על ידי החלפת עצמי וזולתי לקחת התייחסויות אלה ולהבחן למשהו שמעצים את הצד המואר בחיינו. וכיוון שאנו עושים זאת במכוון, מתוך ההתכוונות הזאת, אל לנו להסס או לפקפק בבואנו ליישם תרגול זה.
אז הנה פה ההתחלה. כמה פסוקים מדברים על המצב הראשון? 141. אז עכשיו יש לנו מצב שבו אנחנו מדברים עם אדם שהוא נחות מאיתנו. שאנחנו החלטנו שהם נחותים, כן? לא שהם מצד עצמם נחותים, אבל איכשהו אנחנו החלטנו שהם נחותים. ולכן במקביל, הם מתייחסים אלינו כאל גבוהים מהם. נאמר מורה ותלמיד. מורה מדבר אל תלמיד, אז התלמיד הוא פחות בידע או פחות במעלות רוחניות וכך הלאה. אז המורה מעל התלמיד. המורה מדבר אל התלמיד, או אדם עשיר מדבר אל אדם עני, או מה שזה לא יהיה. ועכשיו השני, איך הוא מרגיש כלפי זה שמעליו? קנאה, נכון? יש קנאה. אדם עני אולי יקנה באדם עשיר, האדם שהוא משרת יקנה באדון. אז השני מרגיש קנאה. אז אני עכשיו, באופן מכוון, מתרגלת קנאה. אז הוא מראה לנו, הנה איך מתרגלים קנאה. אני מתחלפת איתם. אז אני עכשיו מדברת עם האדם הנחות, ואני נכנסת לראש שלו, אני נכנסת למקום שלהם, אני נכנסת עם המיינד שלי, בעיני דמיוני כמובן, אל הגוף שלהם, ואני עכשיו חושבת מה הם חושבים עליי, איך הם מתייחסים אליי. הנה איך הם חושבים עליי. פסוק 141 אומר, לא בלבד נותנים כבוד ולא לי, הוא מקבל
כל שיש ברשותי.
לא ניתן כל השבח ורק גנאי עבורי. הוא זוכה בכל עושר ורק סבל נופל בחלקי. האדם שמקנה בי זה איך שהוא חושב עליי.
הנה הדברים שהוא מונה בפסוק זה. א', הוא צריך לקבל כל כבוד ולא אנחנו. קורתי זה המילה לכבוד. ב, הוא צריך לקבל דברים ולא אנחנו. ניפה זה דברים. ג, הוא צריך לקבל שבחים, בערכנו יש להמעיט. טופה זה שבחים. ד, הוא צריך ליהנות מכל עושר שיש ולנו כל הסבל. דווה זה עושר.
אני נכנסת לנעליהם ואני מקנה בעצמי. בעצם אני מתרגלת את הקנאה שלי, אני לא יכולה את שלהם, אין דבר כזה, אבל אני יכולה לעזר בהם כדי להכיר מה זה קנאה, מה זה באמת קנאה, מה זה שאני בורחת ממנו ומנסה לספר לעצמי סיפורים שאין לי, בואי תראי איך זה הולך. אני מעזרת בהם להכיר את הצד האפל שלי, את הצד הקודר שלי, זה תרגול אפל. ולמעשה, זו גרסה שנייה של תרגול, כי אמרתי לכם, הסנסקריט והטיבטית, אפשר לקרוא אותם בשני אופנים. לאנשים שהם על דרך רוחנית, האופן הראשון יישמע יותר הגיוני. כי אנשים שבדרך רוחנית רוצים מה? רוצים לסלק את ההתנסות שלהם, נכון? אז אם אני עכשיו מדברת עם אדם נחות, אז מה אני אגיד? לא בלבד יינתן הכבוד ולא לי. במקום שהוא ייתן לי כבוד, אני עכשיו אתן לו כבוד. כדי לעבוד אנטידוט להתנסות שלי. אז אני אתן לו כבוד. אין לו דברים, אז אני אתן לו דברים. כל דבר ברשותי הוא שלו. אתם שומעים נימה אחרת לגמרי. לא כל השבחים ורק גנאי עבורי, אני אדאג שישבחו אותו, את זה שאף אחד לא משבח אותו, אני אדאג לשבח אותו, כן? כל העושר יש שלו ורק סבל ימנת חלקי, אני אפוך תפקידים. וזה נשמע לנו מאוד אצילי, זה נשמע לנו מאוד הגיוני, זה נשמע לנו, תפסיקי את הקנאה הזאת. אומר לנו מסה פרשנת קרמת, אם את באמת רוצה להפסיק קנאה, את צריכה להכיר את הקנאה שלה. אומר, תעשי את התרגול האפל, תהפכי תפקידים, תיכנסי עמוק לקנאה שלך. אחרי זה ככולה להפוך תפקידים. והמורה שלי אומר, תסתכלי על הקהל שלך ולפי זה תלמדי, או ככה או ככה. אז אתם מקבלים את התרגול החזק יותר. ותלכו לפי מה שעובד בשבילכם, אתם יכולים לבחור. ואולי בימים שונים תתרגלו דברים שונים. אז פה אנחנו מתרגלים את הקנאה. אנחנו נכנסים לנעליים של זה שמקנה בנו, עומדים שם ומקנים בעצמנו. ומתחילים להכיר איך זה קנאה. איך זה במחשבה, איך זה בהרגשה, איך זה בגוף, מה עושה לנו התחושה של קנאה, מחשבה של קנאה, רגש של קנאה, מה זה עושה לנו? כן. ביום שאת מרגישה מאוד חזקה, עשית מדיטציה טוב, ישן טוב.
תעשי את התרגול הקשה יותר, תיכנסי עמוק לצד האפל שלך.
ביום שאת לא כל כך חזקה תעשי את השני. הפסוק הבא, הוא נותן לנו עוד אספקטים. כל עבודה מוטלת עליי, והוא מבלה בנעימים. שמי נודע כמחוץ.
וחסר כל סגולה, והוא זה שזוכה בכל התהילה.
כל עבודה מוטלת עליי, זה מדבר מי? זה שמקנה, נכון? זה שמקנה בי. הוא אומר, הכל את נותנת לי לעשות ואת יושבת לך שמה כמו מלכה.
אז האספקטים הנוספים של קנאה שהוא מתאר כאן הם, היי, הוא צריך לנוח באפס מעשה ואנחנו צריכים לעשות את כל העבודה. למפה דווה. לאיזה מעשה, למפה, ללא מעשה. דווה, כאן זה מבסוט. כלומר, הוא יושב לו מבסוט באפס מעשה. וב, הוא צריך לזכות בפרסום, ואנחנו צריכים להישאר עלומי שם. דרקפה זה פרסום או תהילה.
כן. והיא אומרת, אבל רגע, מה, אנחנו בעצם כל הזמן מקנים באלה שמעלינו, מה את פה מציעה לנו, מה חדש? החדש זה כשאת מקנה במישהו, זה קורה לך באופן אוטומטי. את רואה בו משהו שאין לך ואת מקנה. זה לא נותן לך כלים להיפטר מהקינה שלך. ולוותר על האגו שלך. בעוד שהתרגול הזה שאת עושה אותו באופן מכוון, עכשיו את בשליטה. עכשיו את באופן מכוון חושבת איך הם מקנים בך, ובצורה כזאת את לאט לאט מתחילה למחוק
את הנגע הזה.
בגלל שאת בוחרת לעשות את זה ולהתבונן בתהליך. וזה כל ההבדל. עכשיו את מכניסה לשם חוכמה, זה כל ההבדל בין קנאה שקורית לך באופן אוטומטי והיא כבר קרתה לנו מיליון שנה, ובין התהליך הזה שהוא בדרך לחסל את הקנאה. אומרת אריאל, נגיד, אני ישירה, אני מדברת עם מישהו אני, ועכשיו אני מתחלפת איתו. אז עכשיו אני בנעלי האדם העני, ומסתכלת על האדם העשיר, ואני אומרת, אוקיי, אני מקנה בו. אבל בעצם אני לא מקנה כל כך בכסף, אלא בזה שהוא צנוע, בזה שהוא נחמד, בזה שטוב לו בחיים, וכאלה דברים. האם אני צריכה לעשות את זה בתרגיל? התפקיד שלך בתרגיל הזה, וזה לא קשור אליהם בכלל. זה לראות מה זה בשבילך קנאה. תשימי לב איך זה מרגיש, איזה מחשבות זה מביא, איך זה מרגיש בגוף. כי אנחנו אומרים שהרגשות האלה הם אוכרים, הרגשות האלה הם צורבים, הרגשות האלה מרעילים אותנו. יופי, תודה על השאלה. עוד שאלה, כן. שואלת, האם העיסוק ברגשות האלה, האם זה לא מעצים את הרגשות השליליים האלה? את צריכה לנסות את התרגיל. אם באמת תעשי את זה, את לא תרצי יותר ללכת לשם. את כל כך תסלדי מקנאה שהמים שלך לא ילך לשם. את מקצינה בכוונה, אבל עכשיו את עושה את זה מתוך בחירה, וזה כל ההבדל שבעולם. במקום שאת קנאה תבוא ותתקיף אותך, ואת שרויה בקנאה, שזה היא כבר עשתה מיליון שנה, עכשיו את בוחרת להיכנס, ואת בשליטה מסתכלת מה זה, איך זה אצלך. וזה די מהר מחסל את הקנאה. אז בפסוקים 141-142 הוא ממש מתרגל איתנו קנאה, נותן לנו דוגמה איך לתרגל קנאה. עכשיו קצת הטון משתנה.
פסוק 144. מוסר ובינה שולחים ונחלשים, ללא שליטתי וכוחם של נגעים, עליך לדאוג לי ככל יכולתך, ואני אקבל על עצמי כל פגיעה. זהו רגע שובר לב, שבו האדם האחר מבין שאנחנו איננו אותו בודיסטווה הנפלא שהם חשבו שאנחנו. האדם האחר אומר לי, הבודיסטווה הגדול, עליך לדאוג לי ככל יכולתך, ואני אקבל על עצמי כל פגיעה.
אז האדם שמרגיש נחות, התלמיד הרוחני נאמר, מסתכל על החיים שלו ואומר, אני אין לי מידות נעלות מי יודע מה, או אני, השקפת העולם שלי לוקה בחסר, אני לא מבינה את המציאות שלי, או יש לי כל מיני חולשות אחרות, המוסר שלי לא כל כך איי-איי, שלא מסתכלים, אני אולי עושה דברים שאני לא אמורה לעשות. הבינה שלי הולכת ונחלשת. כל הדברים האלה קורים ללא שליטתי בכוחם של הנגעים שלי, בגלל הנגעים הרוחניים שלי. קודם הוא אמר, הוא יש לו את כל התהילה ואת כל המעלות, ואני נחות וחסר כל
סגולה.
אז עכשיו מה הוא אומר? מה יוצא מזה שאין לי שום מעלות? מה יוצא מזה למישהו? ובכלל, מה העניין עם כל המעלות שיש לו? פה אומר לנו, מתי, האדם הזה שמקנה, אם אתם עומדים במקום הזה, אתם יכולים להרגיש רפיון ידיים. אתם יכולים להגיד, אין לי אף פעם סיכוי להגיע למדרגה שלו. הוא כזה מורה, רב מעלות, אני אף פעם לא אגיע לשם. או הוא כזה עשיר גדול, או מה שזה לא יהיה שאתם מקנים בו.
אז כיצד תוכלו להימנע מרפיון ידיים כשאתם משווים את עצמכם איתו או איתה?
תיקחו למשל את המצב שיש לכם מורה, ולמורה שלכם יש מורה. והנה, המורה של המורה הופיע. אז אתם יכולים עכשיו לראות שלושה דורות. אתם והמורה שלכם והמורה יותר גבוה. אז הוא אומר, תסתכלו על המורה הזאת, איפה היא ואיפה המורים שלה. בכל זאת היא לא נופלת ברוחה, ממשיכה לתרגל. אז גם אני יכולה.
אז במקום ליפול לרפיון ידיים, אתם מסתכלים על תכונותיהם המצוינות, ומנסים לקבל מהם השראה, לרצות להגיע לשם בעצמכם. יש ישויות עוד יותר מדהימות מהם, ויש כאלו שנראות עוד יותר גרועות מאיתנו. חשוב לזכור שכל צרותינו באות מכוחן של המחשבות השליליות שלנו, ולא בגלל שרצינו בהן. ולכן יש חשיבות רבה לנסות ולרסן מחשבות אלה בתודעתנו.
עכשיו, זה התלמיד פונה למורה, אתה צריך לדאוג לי. אני חלשה לי, אין כוח לבד. אין לי השקפת עולם נכונה, אני מלאה בנגעים רוחניים, אני חלשה, אתה צריך לדאוג לי. אני אקבל על עצמי כל פגיעה. המילה פגיעה פה, זה... הכוונה, מה שאתה תגיד לי אני אעשה. אז פה התלמיד פונה בתחינה למורה, תעזור לי. המורה הזה שהוא כזה רב מעלות, הוא פונה בתחינה אליו. אז פה הדובר הוא עכשיו התלמיד. בפסוק 145, התלמיד פונה למורה, הוא אומר, האם הדאגה לי אינה חובתך? אז מדוע זה קוטם העת בערכי? זה המורה שמתנסה בתלמיד שמקנה, כן? למה אתה בכלל לא שם לב אליי? ממעיד מערכי? עכשיו התלמיד מתחיל לחשוף את הצביעות של המורה. מה יועילו לי כל המעלות שלך? אתה שנחשב להתיר מעלות? פה זה התלמיד מפקפק במורה.
אם ככה מתנהג הבודיסטווה והגדול על כל מעלותיו הנפלאות לכאורה, אז מי בכלל רוצה מעלות שכאלו? הן אינן עוזרות לאיש.
זה קורה כשאתם מתחילים להתקרב למורה. אם אתם מתחילים להתקרב למורה ולחיות איתו, אתם מתחילים לראות אותם בשר ודם. זה רגע רגע, אתם מלמדים אותי כאלה עברים נשגבים ונעלים פה בשיעור, בואו נראה איך אתם חיים. וזה גורלו של כל מורה, במוקדם ובמאוחר הוא מגיע למקום שבו הוא מלמד דברים שהוא עוד לא הגיע לרמה שלהם. זה דברים שהבודה לימד, דברים שישות מושלמת לימדה. המורה איפה שהוא נמצא, במוקדם ובמאוחר הוא יגיע לרמה הזאת. זה הצביעות של המורה וזה מצב שהוא בלתי נמנע ברמה מסוימת. ופה התלמיד חושף את הצביעות הזאת. 146. אנחנו עדיין בנושא של קנאה, וקנאה רגש אוכר, שלילי, קשה, ובין השאר הוא מוביל לכך שאנחנו מתחילים להפחית מערכו של זה שאנחנו מגנים בו. אתם פוגשים מישהו מאוד מוצלח, מישהי מאוד יפה, או מישהו מאוד כישרוני, או מישהו שעולה לכם בתהילה שלו, בפרסום שלו, וכך הלאה. אז הדבר הראשון הוא קנאה, לאן מובילה קנאה? בדרך כלל היא מובילה למקום שמנסים להפחית מערכם, נכון? זה בדיוק מה שקורה כאן. עכשיו התלמיד שמתקנה במורה מדבר אל המורה ואומר, רגע, רגע, מי אתה בכלל? אתה חושב את עצמך כזה מורה גדול? אתה בעצמך חי על פי התהום של עדות ומללות. אתה לא שכנעת אותי ברמה המוסרית הגבוהה שלך. אתה עוד מעט טיפול שם על הלדות ומללות שאתה מזהיר אותי מפניהם. אתה מדבר יפה על חמלה, איפה החמלה שלך? מחוסר כל חמלה ליצורים, אך מחשיב עצמך כבעל סגולות ובדת חכמים שואף להימנות. אז... זה לאן שהקנאה מוליכה אותנו. עד כאן זה הקטע של קנאה. הוא מלמד אותנו איך אנחנו נתרגל קנאה באופן מכוון, מתוך בחירה, מתוך מודעות, נסתכל מה הרגש הזה עושה לנו. איך הוא גורם לנו להרגיש, איך הוא גורם לנו לחשוב על הזולת. כי מה עושה כאן התלמיד? התלמיד כאן מתקנה במורה ומקטין את המורה. זה אחד הדברים הגרועים ביותר שאנחנו יכולים לעשות, כי אז אין לנו מורה. אנחנו מורדים אותו לרמה הנמוכה, אז אין לנו מורה. בלי מורה אין דרך רוחנית, בלי דרך רוחנית אי אפשר להגיע להערה. אז הוא לוקח את הקנאה ומביא אותה להקצנה הנוראית שלה, שבה היא מחסלת לנו את הדרך להערה. כדאי להכיר איך המיינד הזה חושב. אנחנו נדבר על מה לעשות כשפוגשים פגמים אצל מורה, איך להתייחס לפגמים האלה כדי לא לאבד את המורה. ברגע שיש לנו מורה זה הדבר היקר ביותר, כי זה מה שמוציא אותנו מהסבל. אבל כשאנחנו מתקרבים אליהם, אנחנו מתחילים לראות אותם, דרך הנגעים הרוחניים שלה. אז יותר מאוחר נלמד איך להתייחס לזה. פה הוא פשוט עושה לנו הכרה עם הדברים האלה. כי הדבר הלא נכון לעשות זה להתכחש לרגשות האלה שעולים לנו. נניח שאנחנו פוגשים פגמים אצל מורה. להעמיד פנים שאין לו את הפגמים האלה לא עוזר לנו כי ראינו אותה. אז להתכחש אליהם לא עובד טוב. אנחנו כן צריכים לא להפליג איתם, לא לאבד את המורה הזה. אבל קודם כל תכירי אותם, תכירי איך המים שלך עובד. כי מה שאת רואה אצל המורה זה השלכה של המים שלך. תכירי את המים שלך לפני שתוכלי להשתלט עליו. עכשיו בפסוקים הבאים הוא עובר לתחרותיות. 147. אם כשווה לי בעיני יחשב, אהיה מוכנה למאבק להתייצב כדי להבטיח שרווחים וכבוד הנופלים בחלקי יעלו על שלו. פה זה תחרותיות, עם מישהו ששווה לי. עכשיו אני מנסה להראות שאני איכשהו יותר. אני יותר טובה במשהו. אז פה עכשיו הוא מפרט את אותו התרגיל.
אני אשיג רווחים וכבוד העולים על אלו של מתחריי, גם אם אצטרך להיאבק ולעשות להם צרות.
148. אדם שמתחרה. כל המעלות שבהם מתברף יש לפרסם בעולם ומלואו. ויש להבטיח שאיש לא ישמע על כל המעלות שיש לו.
ידאג שמעלותיי יזכו לתהילה בכל רחבי העולם, ומעלותיהם תישארנה בלתי ידועות.
הוא אומר, תיכנסי למיינד הזה, תיכנסי למחשבה הזאת, תראי איך זה מרגיש. ותנסי להתחלף. עכשיו מישהו מרגיש את זה כלפייך, תנסי להרגיש איך הם מרגישים כלפייך. הם אומרים את המעלות שלך, אסור שאף אחד ישמע. תנסו להתחלף ככה. 149. כל פגם אשר בי ידאג להסיר, ורק לי ולא לא יש מנחות להגיש. עליי להשיג בנקל כל חפצי, ורק לי ולא לא ינתנו השבחים. זה איך שחושב מיינד שמנסה להתחרות. אם יש בי פגם, אני דואגת מהר להסתיר אותו, שאף אחד לא ישמע עליו, שאף אחד לא יראה אותו. מנחות צריך לתת רק לי ולא לא. אני צריכה להשיג בקלות מה שאני צריכה ולא הם. שבחים שיתנו לי. אז זה ברמה של התחרותיות.
יש לזכור שמאסטר שנטילבה מדבר אל קהל של נזירים. העלולים מתחרות זה בזה במנחות שלהן הן זוכים מתמחיהן. בחיינו אנו, אנחנו עשויים לרצות להתחרות עם אחרים בשכרנו, בעמדתנו בעבודה, או סוג הבית, או הדירה, או המכונית שברשותנו, וכו'.
150. והיה אם תקרה לו איזה תקלה, זה למתחרה שלי, זמן רב אתבונן בו ברוב תענוג. היטב גם אדאג שלכל שיפנה יהיו ללעג ולבוז.
אם תקרה תקלה למתחרנו, אנו חשים שמחה ודואגים להכפיש את שמם בעיני אחרים.
זה התחרות.
ככה אני סבורה שאני אעלה.
על ידי שאני אוריד אותה. עכשיו אנחנו עוברים לתרגול של היוהרה, של הגאווה. אני מדברת עם מישהו שגבוה ממני, והוא מתנשא עליי, ואני עכשיו מחליפה תפקידים, ואני מתנסה להתנשא על עצמי, דרך העיניים שלו. ולהרגיש איך זה להתנשא על מישהו, לתרגל את זה. אז זה שמתנשא, שזה עכשיו אני מתנשאת על עצמי. הוא אומר, צור אומלל זה שנגעיו מרובים, מעיז להכריז כי ידמה לי בכל.
החיים לי ישווה בלימוד, בחוכמה, במראה, במעמד או בממון.
נותן לנו דוגמאות איך לעשות את התרגול של זה.
כשהוא מתאר את התרגול של יוהרה, מאסטר שנטילבה מונה תחילה תכונות שבהן אנו עשויים להתגאות, בהשוואה לאותו בודיסטווה מתחזה כביכול. הוא אומר שאנו עשויים לראות את עצמנו כעולים עליו או עליה בהשכלתנו, בחוכמתנו, במראה החיצוני שלנו, במעמד שלנו, או באמצעינו הכלכליים. לאחר מכן הוא מתאר מחשבות העשויות לעבור בראשנו כאשר אנו מתרגלים יוהרה כלפי הבודיסטווה הנחות מאיתנו.
152. כל אימת שישמע אנשים מכריזים סגולותיי הנעלות ברבים, סמרמרות של עדנה יוחזו בגופי וגלי תענוג יחיו את
השם. אנחנו דואגים להבטיח לא רק שנעלה על הבודיסטווה בתחומים השונים בחיינו, אלא גם שכולם יכירו בעליונותנו עליו או עליה בכל התחומים הללו. ודבר זה גורם צמרמרות של עדנה בגופי.
153. והיה אם ימצא הוא דבר מה לעצמו, אזי לעצמי ממנו אתו, לא תיר לו המעט הדרוש למחיה, ואשר לקח לעצמי בחוזק יד.
אם הוא או היא מקבלים סכום כסף וכדומה, אז היות ואנו הם אלו הפועלים לטובת הברואים. אז אנחנו יכולים לשחק כאן רובין הוד, לקחת מהם בכוח את כל מה שהם קיבלו, לחלק זאת לאחרים, ולהשאיר להם רק את המעט הדרוש למחייתם.
זה
חושב.
האדם המתנסק. הוא לא ייקח לו את הכל.
כדי לא לפגוע בתדמית העצמית החסודה שיש לו בעיני עצמו.
הוא ישאיר לו קצת מינימום שצריך למחייה, והשאר הוא ידאג לקחת לעצמו. עד פה, זה לתרגול של הרגשות האלה של קנאה, של תחרותיות ושל התנסות וגאווה. זאת הגרסה המתקדמת, שאתם באופן מכוון מתרגלים את הרגשות האלה, על מנת להכיר אותם ועל מנת להתגבר עליהם. כי זה יעביר אותם הרבה יותר מהר מאשר הגישה השנייה. כי בגישה השנייה יש מידה של הכחשה. בגישה השנייה אתם אומרים, או, אני יותר גבוהה, אז אני עכשיו אדאג להרים אותם. זו הגישה הטובה, החסודה. היא טובה גם, אבל היא לא מספיק חזקה. יש עדיין מידה של אי מודעות לרגשות האלה אצלנו. דמיינו מצב שכבר תרגלתם את כל הפסוקים הקודמים, אוקיי? תרגלתם אותם כבר זמן מה, וכבר אתם מתחילים להכיר היטב איך זה רגשות אחרים, איך זה רגשות של קנאת תחרותיות גאווה, ואתם מתמלאים בסלידה מהם. אתם רואים את הצד האפל הזה אצלכם, את הצד הקודר הזה אצלכם, ואתם רואים כמה סבל הוא גרם לכם, כמה זה אחר לדעתכם, כמה זה לקח משלוות רוחכם. ואחרי שעשיתם עם זה הכרה, אתם מתמלאים בגועל נפש כלפי הנגעים האלה אצלכם. עכשיו יש קטע מאוד יפה בפסוק 154. הוא עובר לשיחה עם המיינד שלו. הוא אומר, עד זו שתמיד פגמת באושרי ואותי עם הנגע חיבר, עד זו שבמשך אלפי דנים בעודי בגלגל בי פגעת. עם מי הוא מדבר? עם דעתו. הוא מדבר אל התודעה שלו. הבודיסאטווה ואומר, איך, כל זה התרוצץ לי כל הזמן בראש ואפילו לא ידעתי. הוא אומר, את דעתי, את תמיד פגמת באושרי. זה לא היה האיש ההוא או השיר הגדול או הנצלן, זה לא הם שפגעו, זה הרגשות שאני הרגשתי כלפיהם בתגובה. זה מה שאחר את דעתי, זה מה שאחר את אושרי. כל אלפי העידנים שאני מסתובבת בסמסרה, זה מה שגרם את הסבא שלי. אז עכשיו הוא מדבר על דעתו ואומר, את זו שפגמת באושרי ואותי עם הנגע חיברת. מה זה, מה אתם שומעים פה? כעס, על מי?
על עצמו.
על עצמו, על אותו חלק בתודעתו שגרם לו את כל האומללות ואת הסבל. 155. הוא אומר, הו דעתי, לשרתך את עצמך בזבז עידנים לאינספור. כל הזמן דעת לשרת את עצמך ובזבז עידנים בסבל בסמסרה. ומה ילד בכל המלך? עידנים עידנים שדאגנו לעצמנו, מה יצא מזה? מה יצא? סבל בלבד הוא כל פועלה. זה מה שיצרת. אז זה השד הזה שדיברנו עליו קודם. פסוק הבא, 156, הוא אומר, מספיק, ראיתי, זה לא עובד. על כן, השקיע עצמך בביטחה לעמול לאושרו של אחר. מילת הנאורים אינה מחזיבה, ובעתיד תיווכחי בערכה. הוא אומר, המסקנה מכל מה שעשינו עד עכשיו, היא שלדאוג לעצמי כל הזמן לא עבד. גרם לי הרבה סבל. אז אם ככה, אני אתחיל לעבוד עכשיו למען הזולת. עכשיו, אני עוד לא יודעת איך זה כשאני עמלה למען הזולת, כי אני לא רגילה, אני רגילה כל הזמן רק לדאוג לעצמי. אז הוא אומר, הנה, מה הבודה אומר? מה הנאורים אומרים? הם אומרים שזה המקור לכל עושר. זוכרים, היה לנו את הפסוקים המקסימים האלה בשיעורים הקודמים. אני אפילו עוד לא יודעת את הטעם שזה, כי יש לי כל כך מעט ניסיון ויכולת להיות אלטרואיסטית ולפעול בצורה כזאת. הוא אומר, אבל הם לעולם לא משקרים, מילת הנאורים לעולם לא מחזיבה. אין להם סיבה לשקר, אין להם יכולת לשקר. בעתיד תיווכחי בערכה, מתי בעתיד? אחרי שתתרגלי קצת. תתרגלי קצת ואז תראי בעצמך מה זה עושה. ואתם זוכרים את מאסטר שאנטידבה. הוא לוגיקן מעולה והוא מתווכח עם המתנגד, והמתנגד זה מי? אנחנו עצמנו, המיינד שלנו. אז המיינד שלנו בא ואומר, רגע, רגע, אני כן עשיתי טוב בעולם, אני כן פעלתי טוב, אני עושה רק דברים טובים בעולם. על זה הוא עונה, אילו באופן כזה התנהג באיזשהו זמן בעבר, אין זה כלל אפשרי שעכשיו לא תשאי בגן עדן נפלא של הבודה. ויש לזה ביטוי יפה, בציבטית, אמרו אחריי, מי?
מי סיפה.
מי סיפה? מי סיפה זה לא יכול להיות. לא יכול להיות. אילו נהג באופן כזה של למסור את עצמך לזולת ולשרת את האחרים, את כבר מזמן היית בגן עדן של הבודה. אם את לא שם, העובדה שאת לא שם מעידה על כך שאת לא נתנה ככה. 158. אם כך, בדיוק כפי שהסכנת לזהות כעצמך טיפות זרע ודם שהם קורם באנשים אחרים, כך גם תסכיני לתפוס הזולת. אתם זוכרים את הדיון הזה, איך אנחנו מגדירים את עצמנו, לקחנו טיפת זרע ודם מאבא ואמא, והחלטנו לקרוא לזה אני, שזה בעצם חלקים של אנשים אחרים, ואז אני קוראת לזה אני פשוט מכוחו של הרגל. התרגלתי לדבר הזה שבא מחלקים של אנשים אחרים, לקרוא אני. הוא אומר, אם בכוחו של הרגל יכולת להשיג את זה, אז בכוחו של הרגל גם תוכלי להתרגל, לתפוס את הזולת כעצמך. זה רק הרגל הוא. ואז כל העבודה הקשה הזאת של למסור את עצמי לזולת כבר לא קשה. למי אני מסרת את עצמי? זה כמו יד ימין שמנקה את יד שמאל. למי אני מסרת את עצמי? ממי אני מחכה לתודה? אז זה את המוטו החוזר של מאסטר שנטידבה, שהכל בכוחו של הרגל. הכל בכוחו של הרגל.
שכולו טובה.
אילן דורו, אילן דורו, אילן דורו, אילן דורו.